טוב, שלום לכולם, שומעים אותי? דאגתי אליכם. ברוכים הנמצאים. יש לנו ביום ראשון הבא בירושלים. סייע לאומן. עזרת השם, עוד מעט. קרוב, חם. יום ראשון הבא יש לנו יום שקוף בירושלים, במועדון זאפה. סדנה והופעה מוזיקלית של גידי, וגם אני אהיה שם, אתם מוזמנים בשמחה. אפשר לראות את זה באתר שלנו. טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מתקרבים, ברוך השם, לאלול. מתחילים לצאת מהירידה של אב. אז כולם מכירים, כולם יודעים את הראשי תיבות של אלול. אני לדודי ודודי לי. בפשטות, הדבר העיקרי שאנחנו מחפשים זה לקבל. זאת אומרת, במילים אחרות, בתוך מה שאנחנו רואים בפסוק זה דודי לי. תודי לי, זה מה אני יכול לקבל מהשם? מה הוא יכול לתת לי? אבל באמת, בפסוק הזה אנחנו רואים שזה זה הסוף, זה לא ההתחלה. ההתחלה היא, אני לדודי. אני לדודי זה כדי שיהיה מישהו לתת לו, צריך קודם כל לברר מי זה האני הזה שהוא לדודי. ואז, דודי לי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבל, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעצם, מי הוא המקבל? מי אני? אנחנו מתחילים עכשיו הכנה גדולה, לקראת ראש שנה, הקדוש ברוך הוא יושב, ומסתכל על כל אחד ואומר, נו, בוא נשמע, מה נשמע איתך, מה עבר עליך, מה קורה איתך, מאיפה באת, לאן אתה הולך, מה אתה חושב, איך אתה מרגיש. ואם בן אדם יכול לענות רק, אני לא יודע, אין לי מושג, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז בוא, אנחנו נמצא דרך לעורר אותך, ולא תמיד זה נעים. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הודיע לנו מתי הוא עושה את החשבון הזה לכל אדם ולכל העולם. נתן לנו חודש של הכנה משבת, שבת ראש חודש אלול, מתחיל משהו חדש לגמרי. אני לדודי ודודי לי. בעצם הפסוק הזה אומר, יש כאן הבטחה לקשר. אם מה שקרה בתשעה באב ובבין המצרים זה פירוד וריחוק וחורבן, אז מתוך הפירוד, מתוך הריחוק, מתוך החורבן אנחנו מתחילים להסתכל על כיוון של קשר. אני לדודי ודודי לי, אנחנו רוצים להתפייס, אנחנו רוצים לחזור להיות בקשר כמו איש ואישה שרבו ואומרים, טוב, עכשיו בוא נתחיל התחלה חדשה. אני לדודי ודודי לי. זכה למצוות, השם יברך אותך. והנקודה הראשונה בתוך כל הסיפור הזה של קשר, כמו שבני זוג נפגשים, אז צריך לעשות היכרות, מי אתה, מי את. עושים היכרות, מתחילים להכיר, ולפי ההיכרות מתחיל קשר, עזרת השם. והשאלה הראשונה זה מי אני. בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, אז רבנו מדבר על השאלה הזאת, מי אני. והוא מתחיל לדבר, נקרא קטע קטן, על מושג של נקרא כבוד. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי, אם לאו. ועליו נאמר, כבוד אלוקים מסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. כבוד, מבחינה מסוימת, זה הדבר הכי חשוב לבן אדם. במילים אחרות, במילים שלנו, ערך. אני רוצה להרגיש שיש לי ערך, שאני חשוב, שאני אהוב, שאני רצוי, שצריך אותי, צריכים אותי. לא רק שצריכים אותי, אי אפשר בלעדיי. ובאמת מצד האמת האמיתית של התורה, כל יהודי הוא כל כך כל כך יקר, שכל כך אי אפשר בלעדיו, שפשוט כל העולם יהיה בבעיה אם אני לא יהיה מה שאני צריך להיות. אני לא עוד אחד, אני לא מספר כמו שהנאצים רצו לעשות ממני, או כמו שכל העולם המערבי רוצה לעשות ממני. אני לא עוד אחד, אני מיוחד. אני מיוחד, יש לי תפקיד מיוחד שרק אני יכול לעשות אותו. וכל אחד מאיתנו מחפש את ההרגשה הזאת, ורוצה את ההרגשה הזאת, ורוצה שיגידו לו, ורוצה להרגיש, אני שווה משהו, אני חשוב. עכשיו, רבנו אומר שבדרך לערך האמיתי שלי, אני צריך לעבור דרך ערך מזויף. ויש הבדל מאוד גדול בין ערך אמיתי לערך מזויף. ערך אמיתי, כמו שנראה עכשיו, הוא בא מבפנים, והוא גורם התעוררות עצומה של רחמים. הוא גורם לאדם להיות רחמן, והוא גורם לאדם לקבל רחמים לתוך החיים שלו. זה מה שאנחנו הכי רוצים, רוצים רחמים. ערך מזויף בא מבחוץ וגורר דינים וצרות וכתרוגים. אז רבנו מתחיל ואומר, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו. רק שנייה, דיברת איתי על ערך, ופתאום אתה מתחיל את הסיפור ואומר לי, תשמע, אתה בכלל, אתה כלום, תמעט בכבוד עצמך, ותרבה בכבוד המקום, תעשה כבוד לקדוש ברוך הוא, אתה מי אתה? ככה זה חס ושלום יכול להיראות. אבל באמת, להרבות בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום, זה שני דברים שנמצאים אצל הבן אדם בעצמו. למעט בכבוד עצמי, אומרים חז"ל, כשאני לעצמי, מה אני? יש מצב שבו אדם תופס את עצמו כנפרד. אני לבד, אני לא קשור לאף אחד, אני לא מחויב לאף אחד, אין לי באמת קשר עם אף אחד, וכל מה שיש סביבי זה רק אנשים שהם נמצאים בתפקיד של ספק ולקוח, כשכמובן אני הלקוח, שלא יהיה הבנות, ואני צריך לקבל, וכולם נועדו לשרת אותי ולהנעים לי את החיים, ומי שלא כך עושה את זה, אז מצידי שלא יהיה פה, אין לו שום מקום ושום תפקיד. כשאני לעצמי, מה אני? אם בן אדם באמת הוא נפרד וחושב ומרגיש את עצמו כאילו הוא המציאות ואין חוץ ממנו שום דבר, אז בעצם ההגדרה שלו זה באמת אפסות. אפס. מה אני? אני כל כך כלום שאין לזה מילים חוץ ממה. אז שרבנו אומר, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, אתה צריך להוריד את הכבוד והערך שיש לך בתור משהו כשלעצמך. כי אין לך שום ערך לעצמך. שום ערך. אחת המצוות שיש בתורה נקראת מחצית השקל. כל יהודי נותן מחצית מהמטבע שהייתה בזמנם שנקראת שקל, תרומה לבית המקדש כדי לעשות שיפוצים, כדי להביא קורבנות של הציבור. אז שואלים המפרשים, למה צריך לתת מחצית שקל? תיתן אחד, תיתן שלם. ואם יש לי יותר, לא, זה מצווה מיוחדת, תיתן רק חצי. למה? כדי שתבין שאתה אף פעם לא יכול לתת דבר שלם. אתה לא יכול להגיע לשלמות שלך, אתה לא יכול להגיע לתיקון שלך לבד. אתה לא יכול, אין שום אפשרות כזאת. אתה חייב, זה היהדות, אתה חייב להתחתן, להתאחד עם בן זוג, אתה חייב להביא ילדים ולעבור איתם מה שאתה עובר, אתה חייב להיות חלק מחברה, אתה חלק מעם, אתה לא דבר נפרד. ואם אתה חי כדבר נפרד, אז באמת, הכבוד שאתה מקבל לעצמך הוא כבוד מאוד מאוד גרוע, והוא רק מזין את הנפרדות שלך, מזין את הבדידות שלך. ומה זה כבוד המקום? כבוד המקום זה שאני לא אחד בודד ונפרד, אני אלוקי. אני בעל של, אני אישה של, אני בן של, אני הורה של, אני חלק מה. אני לא עומד בפני עצמי. ואז באופן כזה מתרבה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי אני לא מייצג רק את עצמי, אני לא בהתנגדות לקדוש ברוך הוא, אני לא אלוקים קטן, אני פשוט חלק מ... חלק, בסופו של דבר, חלק אלוקה, חלק מהאלוקים. אז מי שרודף אחר הכבוד, מי שרוצה כבוד שבא מבחוץ, אם אני נפרד, אז אני צריך לקבל, מאיפה אני יכול לקבל כבוד? מבחוץ. אני צריך שיכבדו אותי. זאת אומרת, ההרגשה שלי שיש לי ערך, שאני חשוב, שאני שווה משהו, זה תלוי רק במה שיבוא מבחוץ. אם יחייכו אליי ויגידו לי שאני מתוק ואני חשוב וכל הכבוד לי, אז אני ארגיש טוב לשנייה אחת, ואחר כך אני אצטרך את זה עוד פעם, כי זה לא עוזר, כי זה לא בא מבפנים. ואם אני צריך כבוד מבחוץ, אז הדבר הראשון שאני עושה, אני מתחיל לשקר. כי אני תלוי במה יגידו עליי. אני תלוי באיך אני נראה ומה חושבים עליי, אז אני חייב לשקר. ולשקר, אומר רבי נחמן, זה גם לא רק בדיבורים. לא רק שאני עושה דבר נגד האמת שלי כי אני רוצה למצוא חן. זה איך אני מדבר, איך אני הולך, איך אני יושב, איך אני אוכל, איך הקול שלי נשמע. אתם מכירים את זה שבן אדם בא לדבר עם פקיד בבנק, ובטח עם מנהל בבנק, איך הקול שלו משתנה? פתאום נהיה לו קול אחר כזה, כזה כנוע, וכשבן אדם מנסה למצוא חן בעיני, שגבר מנסה למצוא חן בעיני אישה, או אישה בעיני גבר, איך הקול משתנה? למה? זה, הקול שלך הוא... הקול שלך זה הקול שלך, למה אתה צריך לעשות איזשהו קול מיוחד? רבנו קורא לזה חן של שקר. העמדת פנים, אני מעמיד פנים, אני לוקח את הפנים שלי ומעמיד אותם, מסדר אותם, לפי מה שנראה לי שיעזור לי למצוא חן. קוראים לזה שקר. ואם בן אדם מתמיד בדבר הזה, אז מה שקורה שהוא כבר לא יודע מה הפנים שלו, הוא לא יודע מה הפנים שלו, כי אין לו פנים. בכל מקום הוא מתנהג לפי הצורה שתביא לו כבוד. ואז הוא משקר, ואז הוא מרצה, זאת אומרת, הוא מאבד את הרצון שלו ואת הכוח שלו, והדבר הבא שקורה, אומר רבנו, הוא ממשיך דינים. כי מי שרודף אחר הכבוד, אז מה קורה? מיד הכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא. מי אתה בכלל? תראו איזה פרדוקס. בן אדם רוצה שכולם יגידו לו מי הוא. אני חשוב? נכון שאני חשוב? נכון שאני מדהים? אז ברגע שבן אדם רוצה שזה יבוא מבחוץ, אז הוא לא מקבל אישור מבחוץ. מחזירים לו את השאלה, מי אתה בכלל? האם אתה ראוי לכבוד הזה? אם אתה מבקש אותו מאיתנו, אז אתה לא יודע מי אתה, זה חוזר אליך. מתחילה חקירה, מי אתה בכלל? וזה לא רק מי שעומד על במות, זה כל בן אדם שעומד מול הבן זוג שלו, או מול הילד שלו, ורוצה להשיג ערך וכבוד. נגיד שבן אדם עומד מול הילד שלו, ומנסה לחנך אותו בשביל שיהיה לו כבוד, שלא יהיה לו בושות. מה, הילד טיפש? הילד לא יודע את זה? הילד יודע את זה. אז מה הוא מרגיש? מי זה הבן אדם הזה בכלל? מה הוא רוצה ממני? או לפעמים שבן אדם כאילו נותן מעצמו. נגיד, מישהו נותן לבן זוג שלו תשומת לב, אבל הוא נותן כדי להיחשב נותן. זה לא שהוא רואה מה השני צריך. הוא רואה את עצמו ואומר, כדי לקבל כבוד, כדי לקבל אהבה, אז מה הכי טוב? אז אני אתן. אז הנה אני נותן, אבל אני בעצם לא נותן. אני מחפש את הכבוד שלי. ולכן, אני לא אקבל את הכבוד, אני אשקר, אני אזייף. מה שאתה רוצה, העיקר תאהב אותי, העיקר תכבד אותי. נכון שאני מתוק, תראה איך אני נותן, תראה איך אני עושה מה שאתה רוצה. מה התגובה? מי הוא זה ואיזה הוא? התגובה זה התנגדות. מי אתה? לך מפה, אתה שקרן, אתה מגיל. זה לא אתה בכלל, אתה רק רוצה להרוויח ממני משהו. למה? אני נותן. לא, אתה לא נותן, אתה לוקח. אתה נותן בשביל להשיג ערך, בשביל להשיג קיום. אתה נותן כדי להצדיק את קיומך. או כמו שמישהו בא לילד שלו, כל הורה מצוי, יש לו אינסוף איסורי מצפון, על זה שהוא לא גידל את הילד שלו כמו שצריך, הוא לא עשה את זה טוב. אז אם יום אחד הוא הולך לאיזה סדנת שקוף, או לא יודע, למשהו כזה, והוא פתאום מתעורר שבאמת, וואי, אני צריך, לא ככה מגדלים ילדים, אני צריך לתת לו, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך להקשיב לו, אבל הוא בא עם הרבה איסורי מצפון. אז שוב, הוא בא, ומה הוא עושה? הוא נותן, לא לפי מה שהילד צריך, הוא נותן הרבה כדי להגיע מהר לתוצאה הרצויה שהילד יגיד לו, אתה טוב, איזה אבא טוב אתה, ברוך השם, תודה שאתה מרגיע לי את האיסורי מצפון, יש לי בעיה עם האיסורי מצפון, אתה יכול לעזור לי? בוא אני אקנה לך, בוא אני אעשה לך, אני אפנק אותך, אני אוהב אותך, אני לא רואה אותך ממטר, אני לא יודע מה אתה באמת צריך, אני לא אשים לך גבולות, כי זה לא יהיה לך נעים, אני רק אתן לך הרבה הרבה טוב והרבה חסד, אבל המטרה היא שתעשה לי טובה, כמה שיותר מהר, תגיד לי בבקשה שאני לא אשם, תרגיע לי את האיסורי מצפון, אתה מוכן לעשות לי את הכבוד הזה? אתה מוכן לכבד אותי? אתה מוכן לתת לי חזרה את הערך שלי שאני אבא טוב? אני אעשה את הכל בשבילך, גם מה שיזיק לך. העיקר שזה יצטלם טוב. העיקר שתגיד לי שאני טוב. בבקשה תגיד לי שאני טוב. נכון שאני אבא טוב? אז מה הילד אומר? לך מפה, יא מגיל. אתה בכלל לא רואה אותי. ואם הוא לא מספיק חכם להגיד את זה, אז הוא מתנהג ככה, הוא דוחה את זה. כי אני לא באמת רואה אותו. ואיזה מדהים זה שאתה שם לילד גבולות, לא מתוך כעס, או נותן לו אהבה, לא מתוך רצון להרגיע את האיסורי מצפון שלך. אתה, כשאתה באמת רואה אותו, אז אפילו כשאתה שם לו גבולות, הוא ישר נרגע. הוא ישר אומר, איזה אבא טוב. הוא אמר לי, לא. בדיוק הפוך מה שאנחנו חושבים. אז מול כל אדם יש לנו את הסוגיה הזאת. האם אני צריך שיגידו לי שאני טוב וחשוב ואהוב? למרבית הצער, גם אם מהבוקר עד הערב כולם יגידו לי שאני מדהים, אם אני לא חושב ככה, אני פשוט לא, זה לא יעזור. פשוט לא יעזור. גם אם כל העולם יכתבו לי מכתבי תודה, איך הצלתי להם את החיים, גם אם כל אדם בעולם ימחא לי כפיים, אז זה לא יעזור. למה? כי ברגע שאני לא מרגיש את זה, אז אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. וגם בין בני זוג, אם אחד לא מרגיש אהוב, השני אומר לו, כמה אני אוהב אותך. זה מחזיק שנייה עד ש... אבל עכשיו, אבל לפני שנייה אמרו לו את זה. אז תגיד לי עוד פעם. למה תגיד לי עוד פעם? כי זה כבר עבר ואני לא מאמין בזה. אני צריך עוד פעם שתגיד את זה. לא, אבל כבר אמרתי את זה. לא, אבל אולי עכשיו אתה כבר לא אוהב אותי. אבל אמרתי, אז מה אם אמרת? אבל אני לא אהוב, אז אם אתה לא אומר לי את זה כל שנייה, אז זה לא עוזר לי, כי אני לא מרגיש את זה. וגם כשאתה אומר לי את זה, אחרי שנייה זה מתעדה לאינסוף, כי אין לזה כיסוי בתוכי. אז זה בא מבחוץ, זה לא נותן שום דבר, וזה מעורר דינים. זה פשוט, כמו שרבנו אומר במקום אחר, זה כמו לשתות מים מלוכים. זה מרווה אותך לשנייה, ישר אתה נהיה עוד פעם צמא. מישהו יגיד לי שאני טוב, בבקשה, תגידו לי, כן, אתה טוב. לא, תגידו לי עוד פעם. אגב, כשלומדים את התורה הזאת בעיון, אז רואים דבר נפלא, הרי כל מקור שרבנו מביא, כל פסוק שרבנו מביא, כשלומדים את המקור עצמו, רואים כמה זה קשור לעניין. גם המילים שרבנו משתמש, והכל חוקרים אחריו ושואלים, מי הוא זה ואיזה הוא, שחולקים לו כבוד הזה, מי הוא זה ואיזה הוא, זה חלק ממגילת אסתר. על מי אומרים את זה? על המן. מי הוא זה? על מי מדובר פה? ורואים שהמן זה בדיוק הדוגמה הזאת של בן אדם שמקבל את כל הכבוד שבעולם, אבל אם יש אחד מתוך מיליונים שלא משתחווה לו עד הרצפה, הוא פשוט בא לו למות. והוא אומר, כל זה איננו שווה לי. כל הכבוד האינסופי שאני מקבל, אני לא קונה את זה. למה? כי יש אחד שלא משתחווה לי. מה אכפת לך? כולם מכבדים אותך. לא. אני צריך ש... אסור שאני אראה מישהו שלא מכבד אותי, כי אני מאמין לו. והוא משקף לי את מה שאני מרגיש על עצמי. המן יודע שהוא דפוק. הוא יודע שהוא רע. הוא יודע את זה. זה לא משהו סודי אצלו. הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע איך הוא חי, הוא יודע איך הוא מתנהג, הוא יודע שכל הכבוד שהוא מקבל זה שקר, אז שמישהו אחד אומר לו, אז הוא אומר, אני חייב להרוג אותו, שלא יהיה לי את זה מבחוץ. למה? כי מה שקורה מבחוץ משקף לי את מה שקורה לי מבפנים. ולהפך, מי שבורח מהכבוד הזה, אני לא רוצה את זה, אני לא צריך את זה. אני לא צריך שאף אחד יגיד לי מי אני. רק בן אדם אחד בעולם, רק אחד בעולם יכול להגיד לי מי אני ואני אאמין לו. מי זה? אני. רק בן אדם אחד. אפילו אם השם יבוא ויגיד לי, אתה מדהים, יגיד לו, עזוב, עזוב. אני יודע מי אני, עזוב, אל תנסה להחמיא לי. אני יודע מי אני. רק בן אדם אחד ישכנע אותי מי אני. אני. רק אני אמין. רק אני יכול להגיד לעצמי באמת מי אני. וזאת המשימה שלי, להגיד לעצמי מי אני. ואם אני אהיה אהוב, ואם אני אהיה חשוב כי יש לי את זה מבפנים, אז קודם כל אני אכבה את כל המנועים של השקר. אני אפסיק לשקר כי אני לא צריך למצוא חן בעיני אף אחד. רבנו אומר שיש מושג שנקרא נצרך לבריות. החז"ל אומרים, כיוון שאדם נצרך לבריות, פניו משתנים לכמה גוונים. תראו איזה דיוק. אם אני נצרך לבריות, לא רק בכסף, אני צריך אותם, אני נזקק, אני אביון של תשומת לב, של אהבה, של ערך. מה קורה? פניו משתנים לכמה גוונים. אני כל הזמן מחליף צבע. אני כמו זיקית כזאת, אני כל הזמן מתחלף לפי הצורך, כי אני נזקק לבריות. וכשאדם מפסיק להיות נזקק לבריות, והוא מתחיל להיות מה שבאמת הוא צריך להיות, נזקק לעצמו, אז הוא מפסיק לשקר. וכשהוא מפסיק לשקר, אף אחד לא חוקר עליו. אף אחד לא חוקר מי הוא. כי הוא לא מנסה להשיג את זה מבחוץ. כי הוא לא משקר שהוא כזה וכזה וכזה, וזה גם, זה גם לא מעניין אותו מה אומרים או מה חושבים עליו. הוא מרגיש בתוך עצמו. אהוב, יכולים לזרוק עליו עגבניות, הנה הצד השני, יכולים לבזות אותו. הוא יודע, בנקודה שלו הוא יודע. אתם יודעים, כל בן אדם, יש תחומים שהוא יודע שהוא טוב. אם מישהו יבוא ויגיד לו איזה מילה רעה בתחום הזה שהוא יודע שהוא טוב, תחשבו, בן אדם גבוה, בא מישהו ואומר לו, יא גמד. ירים עליו את הגבות, כאילו, טוב, מוזר, בן אדם מוזר. מה הקשר בכלל? מה הקשר? אבל אם בן אדם כל הזמן בדיאטות, אז אפילו כשהוא רזה, יבוא מישהו יגיד לו, ישמן, אז הוא יתעצבן. למה? כי הוא מחזיק מעצמו שזה... עזוב, אל תדבר אליי ככה. כי זה עוקץ אותו, כי שם הוא לא סגור על עצמו. הוא, אפילו אם הוא רזה, הוא מחזיק את עצמו שמן. מישהו יגיד לו שמן, הוא יתעצבן. וכמובן, בכל דוגמה אחרת גם כן. אז רבנו כותב, מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום, אני, יש לי כבוד על טבעי, כבוד אלוקי. הערך שלי בא מבפנים. אני נמצא עם עצמי ועם בני אדם באותה צורה. רבנו אומר, זה המבחן. אתה רוצה לבחון כמה אתה באמת, כמה אתה באמת מה שאתה? תסתכל ותראה האם ההתנהגות שלך משתנה בין כשאתה לבד ובין כשאתה מול אנשים. טוב, אנחנו יודעים מה התשובה, נכון? אנחנו רחוקים מזה. ההתנהגות שלנו משתנה כל הזמן. כי אנחנו נצרכים לבריות, פניו משתנים לכמה גוונים, ואז זה מעורר דין, זה מעורר כתרוג, זה מעורר רוגז. אם יש על האדם איזושהי התנגדות בעולם, מרחוק או מקרוב, ובפרט מקרוב, מהבן זוג שלו, מהילדים שלו, מהחברים שלו, אם יש עליו איזושהי התנגדות בעולם, סימן שהוא שקרן. סימן שהוא עסוק בכבוד של מלכים. סימן שהוא מבקש אישור מבחוץ, ויש עליו דינים. אז זה לא בא להגיד לנו, אתם אשמים, אתם לא בסדר. זה בא להגיד לי, יש לי עוד עבודה. יש לי עוד עבודה למצוא בתוך עצמי את הערך של עצמי, את האהבה לעצמי, להיות סגור על עצמי שאני טוב והרצון שלי טוב. זה לא אומר שאני מושלם, זה לא אומר שאני לא טועה, אבל אני טוב, והכוונה שלי טובה והכוונה שלי טהורה. אז רבנו אומר שאדם ממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום, הוא זוכה לכבוד אלוקים. הוא זוכה לכבוד אלוקי. כי כי הוא מתנהג בצורה אלוקית, כי הוא לא נכנס לשקר הזה של להיות נצרך לבריות. טוב, איזה יופי, אז מעכשיו אנחנו נעשה את זה, נכון? מהיום בבוקר, ממחר בבוקר נעשה את זה, ויותר לא נחייך לאף אחד חיוך שקרי, ונגיד לכל אחד באמת מה אנחנו חושבים ומרגישים, ואז אנחנו נרגיש מבפנים מלאים ומאושרים, נכון? מצחיק? למה זה מצחיק? בוא נעשה את זה, מה הבעיה? תראו איזה יופי. לוקח זמן. אז רבנו אומר, תראו עכשיו מה רבנו אומר. איך מגיעים לכבוד הזה? איך מגיעים לנקודה הזאת שבה אתה אומר, אני טוב, אני חשוב, יש לי ערך, אי אפשר בלעדיי. העולם לא יכול להתקיים בלעדיי. מה זה טוב שנולדתי? פשוט מדהים שנולדתי, זה פשוט דבר לא יאמן שאני בעולם. כי יש לי משהו לעשות שרק אני יכול לעשות. איזה כיף, איזה זכות יש לי. איזה טוב שאני פה ואני יכול להשפיע. רבנו כותב, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. להגיע לערך האמיתי, אתה קודם כל צריך לעשות תשובה. אז באמת בתפיסה הפשוטה והנכונה והאמיתית והרגילה שלנו, מה זה תשובה? תשובה, אני מסתכל איפה אני טועה ואני מתחרט, ואני מיישר את עצמי, פגעתי במישהו, אני מבקש סליחה, גנבתי, אני מחזיר, חיללתי שבת, אני מתחיל לשמור, אני עושה תשובה. זה מה שאנחנו יודעים על תשובה, נכון? להפסיק לעשות רע ולהתחיל לעשות טוב. רבנו אומר, ועיקר התשובה, חידוש שרבנו מביא, מה הנקודה הפנימית של התשובה? הנקודה הפנימית של התשובה היא לא רק שינוי המעשים, שזה ודאי דבר עצום. הנקודה הפנימית של התשובה, ועיקר התשובה, כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. מה זה לשמוע את הביזיון שלי? מה, בשביל להגיע לתיקון שלי, אני צריך שמישהו יקלל אותי? שמישהו יגיד לי שאני לא בסדר? ואז אני אשתוק? מה הכוונה פה? ואם נגיד אף אחד לא יגיד לי שום דבר רע עליי, אולי אנשים חושבים עליי דברים רעים, אבל אף אחד לא יבזה אותי. גם את המן, אף אחד לא ביזה. אז לא יכל לעשות תשובה? אז אומרים המפרשים, התלמידים של רבי נחמן, שישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה לא מבחוץ, זה מבפנים. זה שאני עוצר את הבקשת ערך מבחוץ, ואז מה אני מגלה? אני לא מבקש אישור מבחוץ, אני מסתכל פנימה, אני מסתכל על עצמי, ואני רואה שאני מה זה חסר ערך, אני מה זה לא בכיוון. בנו מביא כאן, כי קודם התשובה היינו, קודם שעשה תשובה, כאילו לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא משנברא. יש רגעים של אמת, בן אדם מסתכל על עצמו ואומר, אני מלא במידות רעות, אני מלא בשטויות, בדמיונות, בפחדים, בריצוי, בשקרים, במסכות, בהצגות. אני לא יודע בכלל מי אני מרוב הצגות ושקרים וסיפורים וקשקושים. אני עסוק רק מעצמי, מהבוקר עד הלילה. והאמת, אם אני אסתכל על עצמי באמת, טוב לי שלא נבראתי משנבראתי. באמת, העולם היה מרוויח הרבה אם לא הייתי כאן. זה היה עדיף, זה היה הרבה יותר טוב שלא הייתי כאן. במילים אחרות, בא לי למות. כן? לא בא לי למות חס ושלום בקטע שאני מתכנן התאבדות, כי זה דבר מאוד חמור וזה אסור, ולא על זה אנחנו מדברים, אלא על החוויה הקשה שבן אדם מרגיש, לפעמים קורה, שהוא מרגיש שפשוט, מה זה כל החיים האלה? אני סתם, כלום, אני לא מועיל לאף אחד כלום, אני סתם משחק, אני חי בחלל הריק, אני בן אדם וירטואלי, אני לא עושה פה שום דבר אמיתי, זה הכל שקרים ומשחקים, אני יודע מי אני. ההרגשה הזאת זה הרגשה של חוסר ערך, זה הרגשה של ביזיון. כשבן אדם מרגיש את זה, בן אדם רגיל מרגיש את ההרגשה הזאת, מה הוא עושה? הוא פשוט טס משם, הוא פשוט עושה הכל כדי לא להרגיש את זה. אני לא רוצה להרגיש את הקטנות שלי, לא רוצה. אז אני אברח משם, לאן שלא יהיה. והיום העולם מלא באינסוף של אפשרויות בריחה. בוא תאכל משהו ועוד משהו ועוד משהו בטעם הזה ובטעם הזה, זה ממולא בזה, ממולא בזה, ממולא בזה, ודי, מה שאתה רוצה. כל הצבעים, כל הצורות, זה לא מספיק, יש שתייה חריפה, זה לא מספיק, יש סמים, יש סרטים, יש טיולים, בוא נצא, בוא נלך, בוא נעשה, בוא נעשה משהו כדי לא לפגוש את עצמנו. למה? כי אם אני אראה את עצמי, וואי וואי וואי, יותר טוב שלא נבראתי משנבראתי, אני לא רוצה לראות את זה, אז אני בורח. יש בריחות יותר חוקיות, כמו לאכול יותר מדי, זה כשר, מה עשיתי? לעבוד יותר מדי, מה? אני מפרנס את הילדים, עלק, בורח. לישון יותר מדי, לא, אני נורא עייף, עלק. ואתם יודעים מה זה עלק? כאילו, כביכול. מקווה שאתם מבינים את השפה. ואם בן אדם חווה את ההרגשה הזאת כי אין לו לאן לברוח בחוץ, פתאום הוא פוגש את הדבר הזה, נגיד, אמרנו שבן אדם הוא לא עושה את העבודה הזאת, אז באים מבחוץ לעורר אותו, שזה הכל חוקרים אחריו, באים דינים. אז נגיד שבן אדם לא רוצה להסתכל על עצמו, אז הרבה פעמים מכריחים אותו. איך מכריחים אותו? חס ושלום, הוא נהיה חולה. חס ושלום, אין לו עבודה. אתה לא מסוגל להיות עם עצמך, טוב, אז בוא נחבל לך רגע את כל הבריחות האלה. הנה, עכשיו אתה עם עצמך, נכון? זה לא נעים להיות בבית חולים, לא נעים להיות במיטה, לא נעים לשבת בבית בלי עבודה, לא נעים שחברים עזבו אותך, שהבן זוג עזב אותך, אבל תקשיב רגע, אתה מוכן להסתכל שנייה על עצמך? ואז בן אדם רואה לרגע את הכלום הזה, את הריק הזה, ואם אין לו לאן לברוח בחוץ, אז יש אפשרויות בריחה פנימיות גם. אז הוא נהיה נורא מסכן. יואו, איזה מסכן אני. איזה מסכן אני. תחשבו, בן אדם נוסע ברכב, פתאום הרכב נעצר, והוא מגלה שפשוט הוא לא שם לב ונגמר לו הדלק. זה עובדה. תסתכל ותראה שאין לך דלק. אוקיי, בוא נראה איפה יש תחנת דלק. תראו לכם שהאדם נתקע ואין לו דלק. עכשיו אתה רואה אותו יושב שם, אתה עוצר לידו, אתה אומר, תגיד, מה העניין? אני אומר, לא יודע, לא יודע, קרה פה משהו, אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר על זה. יואו, אני כל כך, אני כזה מסכן, אני לא יכול להגיע הביתה. אבל מה קרה? עזוב, עזוב, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה להיכנס לזה. לא, אני כזה מסכן. אבל מה קרה? לא, לא יכול, לא יכול, לא יכול. עזוב, בוא נשתה משהו, בוא נלך לאנשהו. אבל מה קרה? אין לי דלק. נכון, נגמר לך הדלק. אז מה קשור להיות מסכן? להיות מסכן זה פטור מלראות את המציאות ולראות אותה. זה פטור. ואתה יכול גם להתייאש. יואו, בא לי למות, אין לי דלק. נכון, אין לי דלק. ואני לא יכול להגיע לשום מקום, אני צריך לעצור ולהסתכל. הייאוש והמסכנות וכל הרגשות האלה שבן אדם עסוק בלהתבחין על זה שהמצב שלו קשה, זה לא ענייני. זה גם בריחה. אני פטור. למה אתה מסכן? לא, תראה מה עבר עליי. אתה יודע מה עבר עליי עד היום. נסעתי עד לפה, וכאן עצרתי, ונגמר לי הדלק. שנים, שנים, אתה יודע מה עבר עליי עד לפה, כן, אבל מה עכשיו? עכשיו אין לי דלק, אני ריק. אז מה עושים? מסתכלים על זה ורואים, ומנסים למצוא איזשהו סוג של פתרון. אז רבן אומר, אי אפשר לזכות לכבוד הזה. להגיע למילוי, אתה חייב להגיע דרך הריק. אתה חייב לעבור דרך הריק. אתה לא יכול להגיע ישר למילוי. אתה לא יכול להגיע ישר לערך. אתה יודע למה? כי אתה אדם. ואדם הוא צריך לברוא את עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם. נעשה אדם. אחד מגדולי ישראל אמר שנעשה אדם, זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאדם. בוא נעשה אותך, אני ואתה. איך נעשה? תראה, נעשה ככה. אני אביא לך את הסיפור שלך, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה תביא את ההתמודדות. אז בן אדם מקבל את הסיפור, אומר, יואו, יואו, מה יואו? זה הקדוש ברוך הוא עושה, עכשיו תעשה אתה. בוא נראה איך אתה מתמודד עם זה. לא, איזה גרוע אני, איזה דפוק אני, מה עבר עליי? תקשיב, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה הסיפור. עכשיו בוא נראה איך אתה בתוך הסיפור, תעשה גם אתה את החלק שלך. זה לא אשמתך, זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שאתה בדיוק כזה, כולל כל המידות הרעות שלך, כולל כל השטויות שלך, כולל כל מה שעבר עליך, אף אחד לא מאשים אותך. זה מה שאתה. בוא נראה מה אתה עושה עם זה. ורבנו אומר שהשם אדם מורכב מאלף ודם. אז דם זה דינים, שפיכות דמים, ביזיון. גם כשאדם מרגיש מבוזה וחסר ערך, אז שופכים את דמו. אתם יודעים שאדם יש עליו מחלוקת, אז הוא אומר שופכים את דמי. למה? מישהו הוציא לך דם? שופכים את דמי, כמו שאדם מתבייש, אז הוא נהיה אדום, הוא נהיה לבן, הדם שלו נמצא באיזה קטע. אז במצב הראשוני, יש שפיכות דמים, יש ביזיון. רבנו אומר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להוסיף א' ולהפוך דם לדום. להוסיף א' לדם זה להפוך להיות אדם. אז הדבר הראשון זה שתסתכל על הביזיון, תסתכל על על הדמים שלך, ותגיד לעצמך, אין לי פה, אין לי מה להגיד. אין לי פה, זה ראשי תיבות א'. אין לי מה להגיד. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. ביום הדין אנחנו באים ולא אומרים כלום. לא מדברים על עצמנו בכלל. על עצמי אין לי מה להגיד. כל מה שיש לי להגיד על עצמי זה תקיעת שופר. מה זה תקיעת שופר? אוי! זה מה שיש לי להגיד על עצמי. אין לי מה להגיד על עצמי. על העולם יש לי מה להגיד. אני מתפלל על תיקון העולם, אבל על עצמי יש לי רק להגיד אוי אחד גדול. ואני מודה שאין לי פה. אין לי מצח, יש פסוק, אין לי מצח להרים ראש ולא פה לדבר. כשאנחנו בתוך התפילה, בתוך תפילת שחרית ותפילת מנחה עושים נפילת אפיים, אנחנו מתוודים על החטאים שלנו, אנחנו עושים את זה ככה. אין לי פה לדבר ואין לי מצח להרים ראש. אין לי פנים. אין לי פנים. אבל מה אני עושה עם זה? אני עושה עם זה רק דבר אחד, אני מסכים להסתכל על זה. אני רואה את זה ואני מתחיל להישרף. כי אני לא בורח, אני פשוט עוצר, מסתכל על זה, וישמע ביזיונו, ידום וישתוק. אני רואה שהמצב שאני נתון בו הוא טוב לו שלא נברא מי שנברא. היה יותר טוב לא לחיות, איך שאני נראה. זה לא נעים לראות את זה. אבל עכשיו ככה אני נהיה בן אדם. אני מודה שאני עוד לא בן אדם. ואז יש סיכוי שאני אהיה מה שאני צריך להיות. ורבנו כותב כאן, ועיקר התשובה, כשישמע ביזיונו ידום וישתוק, וזהו בחינת אהיה. אנא זמין למהווה. כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. כאילו עדיין לא נתהווה בעולם, כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת אהיה, היינו שיהיה לו הוויה בעולם, היינו אנא זמין למאווה. אנא זמין למאווה פירושו, אני מוכן להיות, אני מוכן להודות שביחס למה שאני באמת, למה שאני ראוי להיות, אני בכלל לא קיים. אני פשוט לא קיים, אני פשוט מלא שקרים והצגות ומשחקים. אני מוכן לעמוד, לא להתייאש ולא להתמסכן וגם לא לברוח. פשוט לעמוד מול זה ולהגיד, נכון, נכון, זה המצב שלי כרגע. ואני לא מתייאש מזה. ואז אני מוצא את התשובה לשאלה מי אני. התשובה היא, אני לא יודע. אני רק גיליתי, זכיתי לגלות שכל מה שהיה עד עכשיו זה לא אני. זה לפעמים קצת היה דומה, אבל זה לא אני. מה שהיה עד עכשיו זה יצור שמלא בהתניות, בהתנהגויות שבאות מבחוץ, שהוא לא יודע באמת מי הוא, והאישור של הקיום שלו בא מבחוץ, הוא מלא משחקים, הוא מלא שקרים, יש לו גם דברים טובים, אבל בגדול זה לא אני. אם היו מראים לי אותי, לפני שנולדתי והיו אומרים לי, מתאים לך? סיפור כזה, הייתי אומר, האמת, וואלה, לא. ממש לא. לא ככה דמיינתי שיראו החיים שלי ושככה אני אראה. והאמת היא שאני כלפי חוץ עושה הרבה הצגות והרבה שקרים שאני נורא חשוב, אבל אני יודע את האמת שאני לא. אז אני מסתכל על זה, ואני מודה בזה, ואז אני מתחיל להגיע למה שאני באמת, כי אני מסכים להודות שאני עדיין לא. אני עדיין, זה לא זה. אני לא בכיוון. בלי להתייאש, עוד פעם אני לא בכיוון, די, חשבתי שאני בכיוון, אז חשבתי. ואולי באמת הייתי, אבל ביחס למה שאני עכשיו, זה עדיין רחוק מאוד. זה לא הלקאה עצמית, זה לא רדיפה עצמית. זה להגיד לעצמי, אני באמת מאמין שאני באתי לעולם הזה כדי להצליח בגדול, כדי להיות מאושר מבפנים, כדי להיות מלא שמחה, מלא חיים, מלא אמונה, מלא טוב, כדי להצליח להיות בריא, להיות מוכשר, להיות מוצלח, להיות עם כסף, להיות עם בית, להיות עם אהבה, להיות עם ילדים, להצליח, להיות קרוב לעצמי, להיות אהוב, להיות מלא בתענוג של תכלית, שכל תנועה שאני עושה היא הרת גורל ומשמעותית. בשביל זה באתי לעולם. ואני מה זה לא שם? אז אני מסתכל על זה. אני מסתכל על זה, ואני אומר, אני מוכן להיות. אז מה התשובה למה אני באמת? לא יודע. מה שאני עוד אהיה. אני עוד אהיה מה שאני צריך להיות. ורבנו מביא שהשם הזה זה שם של גאולה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לגאול את עם ישראל ממצרים, אז משה רבנו שאל אותו, כשעם ישראל ישאלו אותי, מי שלח אותי לגאול אותם, אז מה אני אענה להם? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תענה להם, אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. זה השם הקדוש של הגאולה. איך זה יכול להיות שם קדוש של גאולה? יש שני שמות, יש שם הוויה, שהוא אני כבר שם, אני כבר הגעתי, אני מושלם. אין יותר מושלם ממני. יש רק אחד שיש לו שם הוויה. זה הקדוש ברוך הוא. השם הקדוש י' והי, ו' והי, זה שם הוויה. היה, הווה, יהיה, הוויה, מושלמות, אין סופיות. ומה הייתי? מאיפה אני יכול להתחבר? אני יכול להתחבר מזה שאני עוד אהיה. נכון? גם בי יש חלק אלוקי אינסופי, אבל אני במסע לגלות אותו. כמה שאני טוב, כמה שעשיתי טוב, כמה שהצלחתי, זה פשוט כסף קטן ביחס למה שאני. כי אני יכול להיות מה שאני רוצה. וכל אחד מאיתנו נכנס לאיזה נישה שהוא אומר, טוב, כזה אני. בא רבי נחמן אומר, לא, 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 תשכח מזה. לא, זה לא כזה אתה, זה מה שהיית עד עכשיו. לא, אני מוגבל, אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני לא יכול להצליח בזה ובזה ובזה. זה היה נכון אולי עד עכשיו. מי מכריח אותך שזה יהיה נכון הלאה? הדבר הבא, אחרי שאני מסתכל על הדבר הזה, זה אני עוצר ואני מתבונן על הקטנות שלי. לא, שוב אני מדגיש את זה, לא בשביל להתייאש, אלא רק בגלל שאני שווה הרבה יותר. אני שווה הרבה יותר, מגיע לי הרבה יותר. אני לא רוצה להתפשר. אני לא רוצה למכור את עצמי בזול. אני משהו שלא היה כדוגמתו. ואני חייב להיות בן אדם מלא חיים ואושר ושמחה ואהבה. עזוב, תראה, אני כבר בן 20, 30, 40, 50, 60, די, אתה יודע, ניסינו. אז מה אם ניסית? ובטוח שגם הצלחת, אבל אתה יודע, אתה יכול פשוט להגיע למקום אחר. אז אתה רואה את זה, וזה נורא כואב לך, ואתה לא בורח לשום מקום, ואתה גם לא מתמסכן. ואז אתה מחכה. כי אתה לא יכול לגאול את עצמך. אף אחד לא יכול לגאול את עצמו. וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה, בחינת תשובה. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, הבא להתאר מסייעין לו, מי שרוצה לתאר את עצמו מקבל עזרה. משל לאחד שבא לקנות הפרסמון, אומרים לו המתן. אחד שבא לקנות סתם דבר זול, אומרים לו תיקח, תיקח ותשלם. אבל אחד שבא לקנות איזה יהלום יקר, זה לא מונח לרעבה על הדלפק, זה חכה רגע, נפתח את הכספת, חכה, ניכנס. אתה רוצה לקנות דבר יקר? בסדר, חכה, תמתין. וכשבן אדם רוצה לקנות את עצמו, את האינסופיות שלו, את המעלה הכי עצומה שלו, הוא צריך לראות כמה הוא רחוק מזה ולחכות, ולא ללכת. אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיגאל, לא יכול לגאול את עצמי, אבל אני רוצה להשתנות. אני רוצה להיות יותר טוב ממה שאני. ואני מחכה. ותוך כדי שאני מחכה, אני מבקש עזרה. ואין לי שום דרך אחרת להגיע למה שאני צריך להגיע. אני מחכה ואני מבקש עזרה. לא בגלל שאני מתייאש. לא בגלל שאני בורח מזה. אני סך הכל רואה את החומרים של מה שאני אהיה. אני רואה שאני עדיין לא. חז"ל אומרים, שור בן יומו נקרא שור. כששור נולד הוא שור. מה אתה בא להגיד בזה? גם יתוש שהוא נולד הוא יתוש. כן, אבל אדם שהוא נולד הוא לא אדם. מה הוא? פוטנציאל. הוא יכול גם למות פוטנציאל. הוא יכול גם למות במינוס. הוא יכול גם להפוך את עצמו למשהו מאוד לא אנושי. אבל הוא יכול להפוך את עצמו למשהו מדהים, שהוא יותר גבוה מהדברים הכי גבוהים וקדושים, יותר גבוה ממלאכים. איך הוא יעשה את זה? קודם כל, בוא נראה את הנתונים. אני לא מה שאני יכול להיות. זה דרך שאני צריך לעשות, שהקדוש ברוך הוא נתן לי ביחד איתו. הנה הסיפור שלי. הנה מה שעבר עליי, הנה מה שקורה לי. הנה הכאב שלי, הנה החסרון שלי. נכון, נכון. אני לא יודע מה לעשות עם זה. אבל אני בטוח שכל זה הולך להיות אושר גדול. אם אני רק לא אברח מזה, אני רק אסתכל על זה, אני אגיד, נכון, אני מחכה. אני לא מתפשר. אני לא בא לברוח ולשכוח בתוך התרבות של הבריחה והשכחה שלנו. אני מסתכל. וחשוב להגיד שהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא צריך להיות מדוד. זה לא, אני לא עכשיו עסוק בזה כל היום. חודש בשנה מוקדש לדבר הזה, אלול. אני לדודי ודודי לי, רגע, שנייה, מי זה אני? בוא נראה. האמת, אני לא יודע. אבל יש לי, מה זה תקווה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי כדי להיות משהו מדהים. זה לא מה שהייתי בדיוק עד עכשיו, אבל בעזרת השם אני אהיה. הקדוש ברוך הוא גדול, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא הופך כל דבר לכל דבר שהוא רוצה. אז מה נדרש ממני? לראות את זה. אבל מדוד. פעם בשנה יש לי חודש להקדיש לזה. פעם ביום יש לי שעה להקדיש לזה. רבנו מדבר על התבודדות, אני יושב עם עצמי, אני מסתכל ורואה מה קורה. שאר כל היום אני עושה הפוך מזה. אני עושה את הטוב שאני יכול לעשות, אני שמח בהתקדמות שלי. אני עושה, אני לא נכנס למקום הזה של כמה אני רחוק. אני מעודד את עצמי, אני רואה את הדרך שכן עשיתי, זה רוב הזמן. אבל בזמן, המדוד שאני מקדיש לזה, אני אומר, האמת, זה מאוד יפה, כל העידוד הזה, אבל עדיין רחוק. ואז זה מינון שאני יכול לעמוד בו. וצריך מאוד להיזהר, לשים לב למינון הזה, כי אם אני גולש משם לעצבות ולייאוש, זה לא הכוונה. אם אומרים לבן אדם, אתה רואה, יש איזה יעד שאתה צריך להגיע אליו. איך אני אגיע אליו? אתה רואה, הנה, אתה רואה, זה 6 סדרי משנה. זה 60 מסכתות של הגמרא. אתה צריך ללמוד את זה. איך אני אלמד את זה? איפה אני אלמד את זה? לא, תתעודד, הנה, אתה יודע, יש כבר כמה דברים שלמדת, יש כבר... טוב, אני מתעודד. יופי, זה בסדר, אני לא... לא, לא. יש לאן להגיע. האדם מסתכל על הזוגיות שלו, הוא אומר, כן, אנחנו במקום הרבה יותר טוב, אנחנו מתקשרים, ואנחנו יותר קרובים, אז די. למה די? אני רוצה להיות במקום הרבה יותר אמיתי והרבה יותר קרוב. ביחס למה שאני צריך להגיע, זה לא מתחיל. ביחס לנקודת המוצא שלי, התקדמתי יפה מאוד. מגיע לי הרבה עידוד, מגיע לי הרבה מחיאות כפיים. ואם בן אדם רואה על עצמו, או על הקשר שלו עם הילדים שלו, או עם הבן זוג שלו, או עם היהדות שלו, או עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, אם הוא רואה או מרגיש, זה סתם הכל שקר, אז צריך להדכן את המשפט הזה. זה הכל שקר ביחס לאמת היותר גבוהה שאני עתיד לגלות. זה לא שקר ביחס למה שהיה. אם ילד משחק בלגו, זה לא שקר, כי הוא ילד. אבל אם בן אדם בן 20 שחק בלגו זה שקר, כי הוא לא בגן, אז במקום הזה זה לא נכון. נכון, אתה יודע, ילד שנכנס לגן ולא ידע לשחק בלגו ועכשיו הוא יודע, זה מה זה התקדמות? וואי, אתה יודע לשחק בלגו? וואי, אתה יודע לשים את הלגו במקום? יפה מאוד. אתה יודע להתפנות לבד? אשריך. טוב, אתם יודעים, אנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה. אבל אם בן אדם יחשוב, טוב, אני כבר מסודר בחיים, אני סך הכל יודע לסדר את הלגו, אני יודע לאכול, יודע לדבר, יודע לקרוא שעון, יודע לעבור את הכביש, די, מה, די, מספיק, תן לי... בסדר, כל הכבוד, אתה יודע, אבל אתה לא רוצה להישאר בזה, נכון? אתה רוצה להתקדם הלאה, רוצה להגיע למשהו הרבה הרבה יותר משמעותי, זה רק ההתחלה. אז כשילד גומר את הגן ועולה לכיתה א', נכון שזה מלחיץ, אבל הוא לא אומר, יואו, איזה ייאוש, עד שגמרתי לסדר את הלגו, עכשיו אומרים לי שיש סיפור אחר, שזה ללמוד לקרוא ולכתוב, די, אין לי כוח לזה, עזבו אותי, אין לי כוח לזה. הוא מתייחס לזה בתור אתגר, אני מסוגל לעוד, העיקר זה לא הלגו, יש עוד דברים, איזה יופי, נהדר. בכל אופן, חייבים לומר שבדבר הזה, יש נקודה מאוד חשובה, שזה לא חד פעמי. רבנו כותב בהמשך שם בסעיף ג' וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. העניין הזה לחזור למקום שלי ולדייק אותו, זה דבר תמידי. זה לא טוב, אבל כבר עשיתי את זה פעם בחיים. פעם בחיים אמרתי, טוב, כל מה שהיה לא מתחיל, וחזרתי בתשובה. די, מספיק. אמרתי לאשתי, תראי, עד עכשיו לא היינו בקשר, ומעכשיו נדבר כל יום. יואו, זה כיף, זהו, אני כבר הכל מאחוריי. מה עוד פעם להגיד? כן, האמת, שבאמת, לפני זה בכלל לא היה לי שום קשר עם הבן זוג שלי. ועכשיו אנחנו כבר שנה מדברים. אבל האמת, ביחס ללדבר באמת, אנחנו פשוט לא מדברים. אז אתה רוצה להגיד שזה כלום? די, אין לי כוח. לא, לא, בסדר גמור. יחסית לכלום זה משהו, אבל יחסית למה שאתה צריך להגיע זה כלום. אז הכל בסדר, פשוט תמשיך הלאה. והנקודה שבה אדם מרגיש שזה מייאש אותו, זה סתם נקודה של חוסר הבנה. האדם אומר, טוב, אני רוצה כבר לנוח. הרצון לנוח זה תפיסה לא נכונה של החיים, לנוח זה למות. יש מקום אחד שנחים, מנוחת עולמים. הכל נח, עוד שנה, עוד 10, עוד 20, עוד 100, עוד 1,000. כל, אותו דבר, אותו דבר. הקבר, המצבה נשארים אותו דבר כל הזמן. כשבן אדם רוצה לנוח, זאת אומרת, רוצה להגיע למצב יציב ולא משתנה בכל התחומים, אז בעצם הוא רוצה למות. כי החיים זה בדיוק הפוך. החיים זה אני בתנועה. נכון, זה מפחיד, אני לא יודע לקראת מה אני אלך, אבל אני עוזב, אני משחרר את מה שהיה, אני ממשיך הלאה, אני רוצה להגיע למקום אחר. הייתי ילד, אני רוצה להתבגר, התבגרתי, אני רוצה להתחתן, התחתנתי, אני רוצה ילדים, אני רוצה להקים בית, אני רוצה להשפיע, אני רוצה לעשות משהו בעולם. נכון, זה מפחיד. כל פעם להתקדם זה מפחיד. ובעצם... זה, ההרגשה הזו שאנחנו מדברים עליה זה אובדן זהות. כי אני נפרד מהתפיסה הקודמת של עצמי. עד היום חשבתי שאני משחק בלגו. עד היום חשבתי שאני נורא מתוק וכולם אהבו אותי שאני משחק בלגו ופתאום רוצים ממני משהו אחר. אז כבר איבדתי את הזהות של ילד שמשחק בלגו. האדם שעוזב את הבית ועומד בפני עצמו, הוא מאבד את הזהות של אבא ואמא יפתרו לו את הכל. כשבן אדם מתחתן, הוא צריך לאבד את הזהות של אדם נפרד שרואה רק את עצמו וחושב רק על עצמו. התורה אומרת, לא טוב להיות האדם לבדו. אומר רבי נתן, למה לא טוב? יותר טוב. יותר נוח. אני צריך עכשיו מישהו על הראש להבין אותו, להתחשב בו, להריב איתו, להסכים איתו, לא להסכים איתו, להסתדר איתו, אז זהו, מה אני צריך את זה? אומר רבי נתן, ביחס לתכלית של הבן אדם, זה לא טוב להיות לבד. כי כשאתה לבד, אתה לא יכול לגדול. ואם אתה עם מישהו, אתה מתחיל להיות טוב. יש לך עם מי להיטיב, יש לך את מי לראות, יש לך עם מי לגדול. כן, אבל אתה צריך לאבד את הזהות הקודמת שלך, שבה אתה המרכז. ואם אתה לא מאבד אותה, אז אתה לא תצליח. בדבר החדש הזה שזה נקרא שניים שהם אחד, שכל אחד רואה איפה השני ונותן לו וכל אחד תומך בשני, וכל אחד יוצא מעצמו בשביל השני, וכל אחד לומד שפה חדשה שהוא לא הכיר, שכל המושגים שם הם שונים. כשאני אומר בוקר טוב, אז היא אומרת, היא חושבת שזה לילה טוב. כשהיא אומרת לילה טוב, אני חושב שהיא אומרת, למה אתה מעצבן אותי? וזה שפה שלמה של מושגים שצריך ללמוד. ואם אני קשור רק לעצמי, אז לא בא לי. אני צריך לאבד את הזהות הקודמת שהייתה לי של בן אדם נפרד. אבל טוב, פה לפחות יש את מי להאשים, ברוך השם, שזה כמובן היא אשמה, כמובן הוא אשם, שהוא לא מבין אותי. אני לא אמור להבין אותו, הוא פשוט לא מבין אותי, הוא פשוט אין לו שכל. אז אפשר להאשים, כי מה, זה בן אדם בוגר, איך אתה לא מבין אותי? איך אתה לא מבין שהתפיסה שלי היא הנכונה? ואז בעזרת השם באים ילדים, ואותם, לפחות כשהם קטנים, זה קצת קשה להאשים. אחר כך הם גדלים, אפשר להאשים אותם, ברוך השם. אבל איך אני יכול להאשים אותו? שנכנס לי איזה מישהו לחיים, שאני אבא שלו, סוג של אלוקים, והוא מסתכל עליי כאילו, וואו, ואני רוצה להגיד לו, תקשיב, אני יודע מי אני בכלל, אני בעצמי עוד ילד, והוא מסתכל עליי ככה, ואני צריך לתת לו דרך, ואני צריך לתת לו חום, ואני צריך לתת לו אהבה, ולקום אליו, ולטפל בו, ולדאוג לו. ואני לא יכול לעשות את זה אם אני לא מוותר על הזהות הקודמת. אבל רק ככה אני מתקדם. אז החיים בנויים באופן הזה. אני צריך לוותר, לעשות תשובה. להגיד, טוב, אני מוכן להיות מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לי. אני מוכן להיות משהו שעוד לא הייתי. אני לא יודע איך עושים את זה. ומה אני רואה? אני רואה שאני לא יודע איך להיות שם. אני לא יודע איך להיות, אני לא יודע איך להיות גדול, אני רק יודע איך להיות קטן, גם זה בקושי. אני לא יודע איך להיות בעל, אני לא יודעת איך להיות אישה, אני לא יודע איך להיות אבא, ריבונו של עולם, אני אבא, אני לא יודעת איך להיות אמא. אני לא יודע. אני לא יודע, זה אנה זמין למאה ואני רוצה להיות, אני לא יודע. זה טוב מאוד, כי אז אני אקבל עזרה משמיים, ואז אני אהיה אדם. אבל אם במקום זה אני פשוט בורח מזה, או משחק אותה שאני יודע, כן, ודאי, ברור, אני כאילו קטן עליי, אני בעל מושלם, אני אישה מדהימה, על סמך מה, אף פעם לא היית במקום הזה עוד. אני אמא מדהימה, אני אבא מדהים, אני... מה הקשר? אתה עוד לא יודע מה זה אומר בכלל, וזה נורא מפחיד אותך. נכון, זה מפחיד אותי. אין לי מושג, אבל הקדוש ברוך הוא איתי. אז השאיפה שאנחנו רוצים להגיע אליה זה להגיע למקום של מה שאנחנו באמת. מה אנחנו באמת? אמרנו שאני לא יודע. אז מה שאני באמת, אני חלק אלוקא ממעל. חלק אלוקא ממעל זה משהו אין סופי. אנחנו אומרים בקידוש של שבת, והחלתיך נחלת יעקב אביך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לך את הנחלה של יעקב. מה זה הנחלה של יעקב? נחלה בלי מצרים. אתם יודעים היום כמה עולה בית על חצי דונם? או לא משנה איפה, אולי בירוחם זה עוד איכשהו. אבל זה לא כזה ספייס. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה הנחלה שלך? נחלה בלי מצרים. אתה הולך בשטח שלך, אתה הולך, אתה רואה את השטח שלך. אתה רואה בתים, אתה רואה פרדסים, אתה רואה גינות, אתה רואה יערות, אתה רואה אגמים, אתה רואה מקומות מדהימים. זה השטח שלך, זה שלך. איפה הגבול? אין גבול. נחלה בלי מצרים. ההרגשה הזאת של נחלה בלי מצרים, זה מה שאנחנו באמת. אני יכול להיות מה שאני רוצה. אני יכול להרגיש מה שאני רוצה. אני יכול להגיע למה שאני רוצה. אז אם זה מה שאני, אני נשמה אינסופית. אני יכול להביא לעולם ברכה שאף בן אדם לא הביא. תחשבו על צדיקים. איך הם עשו את זה? זה לא נתפס. תחשבו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה בן אדם סך הכל. בן אדם לפני 2,000 שנה. די, זה כל כך מזמן היה. בכל שנה, בלג בעומר, באים לשם כמה מאות אלפי יהודים מכל העולם. מאות אלפי יהודים לומדים את הספרים שלו. אין יום ואין שעה שהמקום הזה לא מלא במאות אנשים שבאים ומתפללים בזכותו ולומדים את הספרים שלו. אבל איך זה יכול להיות? כי הוא היה אדם. הוא לא חי 1,000 שנה. הוא חי כמה עשרות שנים כמו כולנו, אבל הוא עשה את זה. הוא עשה משהו שמחזיק אלפי שנים ומזין מיליוני יהודים. איך עשית את זה? אתה בן אדם אחד. תראו את רבי נחמן. חי אמנם לפני 200 שנה, אבל באיזה מקום כפר נידח באוקראינה, זה היה צריך להישכח לחלוטין. עוד מעט ראש שנה, אתם מוזמנים, יש לנו, לקחנו כבר דירה ללב הדברים, אתם מוזמנים. איך זה יכול להיות? בן אדם שחי לפני 200 שנה באיזה כפר, בסדר, היה בן אדם חכם, היה בן אדם יצירתי, כתב ספרים. איך זה יכול להיות שכל שנה באים אליו איזה 100,000 איש מכל העולם, ובראש השנה עוזבים את הבית במסירות נפש שלא תתואר, ועשרות אלפי יהודים מכל מדינות העולם באים להיות שם, והם לא מקבלים מזה שום דבר בגשמיות. הם פשוט נמשכים אליו. מאיפה יש לו את הכוח הזה? מאיפה הוא לקח? מה הוא עשה ב-30 וכמה שנים שלו? איך הוא עשה את זה? והספרים שהוא כתב, הוא כתב כמה ספרים, בסדר, אנשים כתבו ספרים, גם צדיקים כתבו ספרים. מיליוני עותקים בכל השפות, בכל העולם, יפנים רוקדים ושרים בעברית בשדה תעופה ביפן, כל העולם כולו גשר צר מאוד, הם אפילו לא יודעים מה הם אומרים. מה זה הדבר ההזוי הזה? זה היה בן אדם? כן. אז איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? כמו שהוא מסביר, הוא מסביר איך לעשות את זה. תשאף לעוד. תאמין שאתה הרבה יותר ממה שאתה מכיר את עצמך. תאמין שאתה יכול. ורבנו אמר, כל אחד יכול להיות כמוני ממש. לא כמוני ממש, זאת אומרת שאני הולך להיות צדיק שמתקן את נשמות ישראל, זה ממש לא אני, וגם אני שום עניין בזה, ולאף אחד אין עניין בזה, כדאי מאוד. אז זה לא אני. אז מה אני? אני יכול להיות כמו רבי נחמן, שאני אביא את המקסימום שלי לעולם, שגם 2,000 שנה אחרי שאני אפטר מן העולם, אז יגידו, היה פעם בן אדם כזה, והוא תרם לעולם משהו שוואי, איזה מזל שהוא היה בעולם, כי מה שהוא עשה, אף אחד לא יכול היה לעשות. וזה לא אומר שהוא צריך להיות על במות, זה לא אומר שהוא צריך לחבר ספרים ולהיות רב. זה אומר שהוא צריך לעשות את העבודה שלו אפילו בחדרי חדרים. מה שבן אדם עושה עם עצמו, מה שיהודי עושה עם עצמו, זה משפיע על כל העולם. רבי נחמן אמר, אם היו לוקחים יהודי והופכים אותו, זאת אומרת, מסתכלים עליו מבפנים, היו רואים שבכל גיד וגיד תלויים אלפים ורבבות עולמות. אנחנו יהודים, אנחנו חתיכת קדוש ברוך הוא בגוף של בן אדם. אני לא מרגיש ככה האמת, אבל זה מה שאנחנו. וזה אומר שהיכולת שלנו וההשפעה שלנו היא אינסופית. אינסופית. וגם הנקודה הזאת שרבי נחמן מדבר עליה, לא משנה למה הגעת, אל תעצור, תגיד, היכולת שלי היא אינסופית. היכולת שלי לאהוב היא אינסופית. היכולת שלי לתת היא אינסופית. היכולת שלי להיות קרוב לאנשים שלידי היא אינסופית. היכולת שלי להביא טובה וברכה לעולם היא אינסופית. ושוב, לאו דווקא בצורה חיצונית. אני פשוט צריך ללמוד לקבל את הערך שלי מבפנים. אני חשוב, אני אהוב מבפנים. איך אני אעשה את זה? איך אני אגיע לערך האמיתי האינסופי שלי? אני קודם כל אסכים לראות כמה אני רחוק משם. וכמובן, מהצד השני אני עודד את עצמי, איך אני התקדמתי. אבל אני לא אעצור בזה, כי זה יהיה שקר להגיד. זה כמו שאנחנו אומרים לבן אדם, תראה, אתה לבוש בבגדים מלאים בוץ, מכוערים, מסריחים, ואתה לובש את הבגד הזה כבר 1,000 שנה. אז בן אדם אומר, למה אתה מדבר אליי ככה? אתה לא יכול ללמד עליי זכות? אתה לא יכול לראות בי נקודות טובות? תראה, אז אני אגיד לך נקודות טובות. אתה יודע, יש בחלק התחתון של הבגד, יש איזה כמה נקודות שהבוץ לא כל כך דביק, וטיפה רואים איזה צבע היה פעם לבגד. זה עוזר לך משהו? לא. אבל מה שכן עוזר לך, זה שאתה תגיד לעצמך, אתה יודע מה זה נקודה טובה? תגיד, אני מודה שאני עדיין לבוש בבגדים לא נקיים. אני מודה שזה לא מתאים לי, הבגדים האלה. איזה גדול אתה שאתה מוכן לעמוד ולהגיד, אני מה זה? עוד לא מה שאני. ואני רוצה, ריבונו של עולם, להפשיט את הבגדים האלה. זה בכלל לא הבגדים שלי, אני נסיך. מגיע לי להיות לבוש בגדים יפהפיים, מדהימים, מאירים. זה לא אני. זה הנקודה הטובה שלי, שאני מוכן להסתכל ולראות שזה עדיין לא אני. ונכון, עשיתי צעדים, עשיתי דברים טובים, אבל אם אני רק מעודד את עצמי בזה שבתוך החושך שלי יש כמה נקודות טובות, ובזה זה נגמר, זה לא טוב, כי אני מתקבע לתוך זה של, טוב, אני רגוע. אני לא רגוע בכלל, אני מעודד את עצמי, ואני מעודד את עצמי הכי הרבה בזה שאני מודה שיש לי עוד דרך לעשות. וזה תשובה. עזרת השם, אם קצת הערכנו, שנזכה באמת לעשות את התשובה הזאת ולראות כמה מדהימים אנחנו יכולים להיות, על ידי שנקדיש כל יום זמן להסתכל ולהגיד, כן, אני עוד רחוק, אבל השם יעזור לי, אני ממתין, אני מצפה, אני מתפלל ואני בטוח אזכה לזה.